טוב, צהריים טובים. אז כיוון ש יום הכיפורים רודף אחרינו יום אחרי יום והזמן עובר, אז נקיים בעצמנו את הפסוק ודילוגו עליי אהבה, ונדלג איזשהו פסקה אחת בפרק נעשה קצת דילוגים. דילוגו עליי אהבה, בתוך אהבה אנחנו קצת נדלג. אז אנחנו נלמד את טיב התשובה פרק ב', את הפסקה הראשונה נדלג עליה, כי זה קשור לעניין של יום המיטה. אז אנחנו צעירים ולא, זה מאוד עמוק להבין את העניין של יום המיטה. נתחיל עמוד קנון ב' למעלה. אז אנחנו לומדים נתיבות עולם, נתיב התשובה פרק ב', עמוד קנון ב', בסדר? טוב, אז כאן המהר"ל מצטט גמרא מאוד מאוד חשובה, מאוד מאוד ידועה, ואנחנו כאן נלמד איך המהר"ל מסביר את הגמרא ובונה עליה יסודות מאוד מאוד חשובים בסוגיית חזרה בתשובה. טוב, אז אומר המהר"ל ככה, הוא בפרק יום הכיפורים במסכת יומא דף פיבה ועמוד א', אני צילמתי לכם כדי שנוכל אחר כך לראות את רש"י. אומרת הגמרא ככה, אמר רב חמא בר חנינא, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, שנאמר שובו בנים שובבים הרפא משובותיכם. כן, תוספת, הרפא משובותיכם. מסבירה הגמרא, ממשיכה, מסבירה. רבי חמא בר חנינא רמי, מה זה רמי? מה פירוש המילה רמי? שאל. יש סתירה בין שני פסוקים, בתוך דברי הושע הנביא. מה הסתירה בין הפסוקים? כתיב, פסוק אחד כתוב, שובו בנים שובבים. זה פסוק בהושע, זה פסוק אחד. אומרת הגמרא, דמעיקר השובבים אתם. מה הפירוש דמעיקר השובבים אתם? אז בואו נראה רש"י, יש לנו את הדף, צילמתי לכם את רש"י, אבל מסביר רש"י ככה, בשליש התחתון של העמוד, דמעיקר השובבים אתם, ממש ברש"י, בשליש התחתון של העמוד. אז מסביר רש"י, מה זה דמעיקר השובבים אתם? אומר, כשתעשו תשובה, מעלה עליכם כאילו תחילת החטא על ידי נערות ושטות ושובבות. זאת אומרת ככה, פסוק אחד אומר, שובו בנים, בניי, תחזרו, אתם יכולים לחזור בתשובה, אני אקבל את תשובתכם. למה? למה אני אקבל את תשובתכם? כי אתם רק הייתם שובבים. כן, אני לא מתייחס לחטא שלכם כחטא מכוון, להכיס, אתם באתם באופן מכוון, במודע, נגדי, שכלי והגיוני. לא, אתם רק בנים שובבים. כלומר, כל מה שאתם חטאתם זה לא באופן שיטתי, שכלי, עקרוני, מצד השכל, רק מצד מה שרש"י אומר, מצד מה? מעשה שטות, נערות ושובבות. אז אם זה רק שטות, נערות ושובבות, כן, אז זה לא דבר כל כך חמור. כן, יש, לא שזה לא חמור, אבל זה הרבה פחות חמור מחטא שנעשה מתוך כוונה רעה, מתוך מחשבה תחילה, מצד שוף מעשה מחשבה תחילה, אני רוצה להרע. אז זה מה שפסוק אחד אומר. אז נמשיך, נחזור לגמרא. פסוק אחד כתיב, שובו בנים שובבים, דמעיקרא שובבים אתם. מה זה דמעיקרא? כוונה, כשאתם הייתם חטאתם, אז מה? מתוך מה עשיתם את החטא? מתוך שובבות. זה פסוק אחד. פסוק שני, וכתיב, הרפא משובותיכם. אז מה הפסוק השני אומר? אז הוא מסביר רש"י, הרפא משובותיכם, בוא נקרא רש"י אל הגמרא, משמע מכאן ואילך כבעל מום שנתרפא, שמקצת שמו עליו. זאת אומרת ככה, אם זה שובבות, בוא נאמר ככה, ילד שהיה בבית ספר, השתולל, גדל, הלך לישיבה גבוהה, אפשר להגיד שהוא אדם פגום? בוא נחשוב. היה בחור, למד בתלמוד תורה, השתולל, המשיך ללמוד, נהיה רב ראשי. האם זה פגם זה שהוא השתולל כשהוא היה נער? תשובה? זה לא פגם, כי הייתי אומר, לא ששהוא מבוד הוא כל כך טוב, אבל זה חלק מהנערות. הייתי אומר כמעט באופן הכי נעיז ונגיד, טבעי, זאת אומרת, זה שובבות, זה דבר שסומכים ממנו, זה מציאות שמתקדמים ממנה, נכון? לא, זה לא פצע, זה לא מום. יש מצב של מום, ויש מצב של מציאות, הייתי אומר, ככה זה העולם הזה. כן, אפילו הפוך, אבל אני נזהר מלהגיד את המילה אפילו הפוך. אז אומרת הגמרא, סתירה. מצד אחד פסוק אומר, שובו בנים, שובבים, זה נערות, זה שובבות. אין כאן פגם מהותי, אין כאן איזשהו סרטן כל כך שצריך לרפא, אין כאן איזה פצע. זה רק שובבות. זה רק משהו זמני שזה קשור לנערות, זה קשור לקליפות, זה לא... זה הכל משהו ממש חיצוני. ואין כאן ממש מחלה. מצד שני, פסוק אחד אומר, לא ככה. מה הפסוק השני אומר? הרפא משובותיכם. מה זה הרפא משובותיכם? מסביר לנו רש"י, משמע שצריך ריפוי. אם אני רואה שצריך ריפוי, אז אני מבין שמה יש כאן. מחלה יותר עמוקה, צריך ריפוי מכאן ואלה. צריך לטפל בפצע, כן? זה לא רק שובבות, זה משהו יותר עמוק. זה סריטה הרבה יותר עמוקה, מחלה יותר עמוקה. סתירה, נכון? עונה הגמרא, לא קשיא, כאן מאהבה, כאן מאירה. יפה מאוד. רגשים כאן עם מושג שבעזרת השם נלך ונעמיק במושג הזה של אהבה ואירה. כן? אבל כבר עכשיו אנחנו מבינים מה הגמרא מתרצת, כאן מאהבה, כאן מאירה. מה זה כאן וכאן? שוב הבנים שובבים, זה כאשר אדם שב בתשובה, חוזר בתשובה מאהבה. והרפא משובותיכם, שמדובר בפצע שצריך לתקן אותו, זה לא דבר כל כך, כן? גם כשמתקנים פצע יש גלד, יש איזשהו, נכון? יש איזשהו צלקת. זה רק בתשובה מהירה. צריך להעמיק להבהיר מה זה הנקודה הזאת של אהבה והירה. אבל נמשיך הלאה. כאן המהר"ל לא מתעכב על זה.
משובותיכם, מה הכוונה? תשובו?
הרפא משובותיכם הכוונה...
אחרי שתשובו...
לא. הרפא משובותיכם הכוונה מזה שאתם שבתם מאחרי השם. הכוונה, אתם שבתם מאחרי השם, חטאתם, צריך לרפא את זה. נכון? מה אני שומע מזה שצריך לרפא את זה? שזה לא שובבות. שובבות זה נשמע בסדר, זה טבעי, כל ילד משתולל. הייתי אומר, כמו, כל ילד חוטא וזה שובבות. כן. אז הסתירה בין הפסוקים, תחליט, האם זה רק שובבות. ואם שובבות זה משהו, הייתי אומר, טבעי, זה משהו ש... לא גורם לאיזשהו צלקת. האם נשאר צלקת מאדם או לא? פסוק, ממדרש אחד מה שלא נשאר צלקת. זה שובבות כמו כל בן אדם. גם ילד בתלמוד תורה הכי צדיק, הוא שובב. והוא גדל, אז השובבות זה לא דבר חיובי לפעמים, כן? הרבה פעמים זה לא דבר חיובי. כן, אבל מה? מרפאי, אדם גדל, נהיה גדול הדור. לא נשאר לו שום צלקת מהשובבות הזאת. פסוק שאני אומר, כן, אדם שחטא, הוא... באמת חוזר בתשובה, נשאר לו צלקת, לכל החיים. לא יעזור, צלקת זה כמו ריפוי של פצע. אז עונה הגמרא, כאן מאהבה, כאן מאירה. נמשיך הלאה במדרש. אמר רבי יהודה, רבי עמי. רמי, מה זה רמי? רמי זה שאל שאלה. כתיב, שימו לב. שובו בנים שובבים. שימו לב, שאלה חדשה, דומה. הרפא, מה הפסוק, מה כתוב? שובו בנים שובבים, הרפא משובותיכם. זה פסוק אחד. פסוק שני מכתיב, מה? כי אנוכי בעלתי אתכם, בעלתי בכם. אז מה הסתירה? אז כאן רש"י מסביר שזו סתירה אחרת. בפסוק הראשון כתוב, מה אנחנו כלפי הקדוש ברוך הוא? מה אנחנו? בנים של הקדוש ברוך הוא. בפסוק השני מה כתוב, מה אנחנו כלפי הקדוש ברוך הוא? אנוכי בעלתי בכם. אז רש"י אומר, מה זה בעלתי בכם? מה ש... בלשון בעלות. אז אנחנו עבדים שלו. ככה רש"י אומר. כי אנוכי בעלתי בכם, אומר רש"י, על מה? אתם רואים רש"י? על הגמרא. אומר רש"י, על מה? מכאן אני רואה, עבדים יקרו. כן? זה יחס של עבדים, זה שונה. יחס של בנים זה משהו אחד, ויחס של עבדות זה דבר אחר לגמרי, זה עניין אחר לגמרי. כן? אז תחליט, זה עבדים או בנים? בהמשך נסביר מה המשמעות. אומרת הגמרא, לא קשיא. כאן מאהבה, כאן מאירה. סליחה, לא קשיא, כאן מאהבה ומאירה, כאן זה מדרגה חדשה, שימו לב. כאן מאהבה ומאירה, כאן על ידי איסורים, אז יש שלוש מדרגות, שימו לב. אהבה, יראה ועל ידי איסורים. מה ההבדל בין יראה לידי איסורים? ממשיך המהר"ל יסביר. אז זאת אומרת ככה, המדרגה הכי גבוהה שזה בנים שובבים, זה אהבה. כן? המדרגה השנייה שזה בנים, שזה ריפוי, אבל זה בבחינת בנים, שזה גם אהבה וגם יראה, כן? המדרגה של יראה. המדרגה יותר נמוכה שזה בחינת עבדות, בהמשך המהר"ל יסביר מה זה בחינת עבדות, כן? לגבי זה, זה כבר רק כאשר אדם חוזר בתשובה על ידי איסורים. מה כוונה על ידי איסורים? הוא לא מבין שום דבר, לא מבין עברית, לא מבין דיבורים. הוא צריך לקבל מכות בראש. זה יותר גרוע מהירה. זה כבר המדרגה הכי נמוכה. כן, לא מבין שום שפה. רק אנשים, רק צרות, ככה הוא מבין את השפה. זה המדרגה הכי נמוכה. נמשיך במהר"ל. עד כאן המהר"ל מצטט את הגמרא, מכאן ואילך המהר"ל מסביר לעומק מה כוונת הגמרא. בסדר? דע לך. כי התשובה היא לאדם מצד כי האדם נברא בתחילתו בלא חטא. משפט חשוב. כי האדם נברא בתחילתו בלא חטא. זאת אומרת, מה זה בתחילתו? מה פירוש בתחילה בתחילתו? זה רק הכוונה שבאופן היסטורי, באותו רגע שהוא נולד, אז הוא לא חטא? זה נכון, אבל יותר עמוק מזה. זה נכון.
שבן אדם נולד.
כן, זה פשוט. מה? כשאנחנו אומרים מילה בתחילתו, מה אנחנו מתכוונים? רק מבחינה היסטורית, שבאותו רגע שהוא נולד הוא לא חטא? או. זאת אומרת, תחילתו הכוונה... זה גם מבחינה היסטורית, נכון, הוא לא חטא. וגם בעצם שורש האישיות שלו, הנשמתו. הקדוש ברוך הוא, כן, ברגע שאדם נולד, זה המהות שלו. וכאן המלך זה רק הוצאת לפועל של המהות. אז כשאנחנו אומרים בתחילתו, אנחנו אומרים במהותו ובלי חץ. האדם במהותו הוא שלם. האדם במהותו הוא יצור שלם, יצור, כן, הוא הצלם אלוק הממעל. נשמתו של האדם היא שלמה, אין בה פגם. הוא לך יפה רעייתי, ומום אין בך. כן? אומר המהר"ל, ובהמשך נעמיק עוד חקר בנושא הזה, בסדר? כי האדם נברא בתחילתו בלא חטא, וכאשר הוא שב אל השם יתברך, אז האדם חוזר אל תחילתו. אז מה הפשט? אז מה החידוש מהמשפט הזה? חוזר תחילתו, הכוונה, חוזר בתשובה. למה אנחנו אומרים חוזר בתשובה? לא, למה לא אומרים? הולך לתשובה. היה בחטא, הולך לתשובה. מה זה חוזר? מה פירוש המילה חוזר? כאן נדבר מה פירוש חוזר. מה פירוש חוזר? כן, זאת אומרת, הוא לא מחדש שום דבר חדש, שלא היה לו. כן, אדם יכול להגיד, אני חוזר בתשובה, זה דבר חדש, זה הפתעה. או, אז כאן הוא מסביר את זה. כאן המהר"ל בקצרה אומר את זה, זה דבר, עוד נעמיק חקר בזה, אבל כאן הוא אומר, הוא חוזר למה שהוא. הוא סך הכל חוזר לטבע שלו, אין כאן חידושים, אין כאן דבר חדש, אין כאן איזה מתנות שאתה מקבל מהשמיים, מהאברסט. סך הכל אדם מתחבר לעצמו. עכשיו בתחילתו, זה בשפה פשוטה מתחבר לעצמו. כן, זה בדיוק חוזר בתשובה. מבחינתי חוזר בתשובה, זה אדם חוזר על עצמו. חוזר על תחילתו, חוזר על מהותו, חוזר על נשמתו. טוב, המשפט הזה לכאורה ידוע לכל מי שנמצא בכל מהיר, אבל נמשיך הלאה. זה הנחת יסוד. הנחת יסוד ידועה. שחזרה בתשובה זה לא המצאות חדשות, זה לא איזה משהו שאדם כותף. דברים חדשים שלו, זה לא מתנות חדשות שלא היו לו. זה סך הכל אדם חי את הטבע שלו. אומר המהר"ל, ומפני זה, שימו לב, עכשיו משפט חשוב, ומפני זה ראויה התשובה להביא רפואה לעולם, כי לעולם הרפואה גם כן שהוא שב להיות כבתחילה. עוד פעם, עכשיו כאן המהר"ל נכנס לסוגיה חשובה. זה נקודת חטא אדם הראשון והקשר בין האדם לעולמו. אנחנו יודעים שהעולם הזה מחולק לשני חלקים, חלק הבחירי והחלק הטבעי. כלומר, יש את הטבע שהוא מורכב מהדומם, הצומח והחי. כל המערכת הזאת היא מערכת טבעית, לא בחירית, אין בחירה. לא, אין לצומח בחירה ואין לה, כן, לבעלי חיים אין בחירה. סך הכל יש להם אינסטינקט. הם חיים. ולכאורה, כן, לא יכול להיות קלקול בטבע. למה לא יכול להיות קלקול? האם יכול להיות שהקבע יחטא? שאלה. מה אתם אומרים?
הטבע יחטא?
לכאורה. לא. האם יכול להיות חטא של הטבע? לכאורה לא. מה זאת אומרת? לכאורה לא. למה לא יכול להיות חטא לטבע? כי מה מהות התוצאה של הטבע? מה ההבדל בין הטבע לאדם? לכאורה, כל ההבדל בין הטבע לאדם, שהאדם יש לו כוח בחירה, הוא יכול לבחור אם לחתור או לא לחתור. הוא יכול בעצם לסטות ברצון השם. השאלה, הטבע יכול לסתות מרצון השם? מה?
לא.
שנייה. לא, לכאורה לא. כי מה זה טבעי? בעצם מה זה טבע? כן, האבן נמצאת כאן, או הבעל חי, או הצמח, הוא נמצא בדיוק, הוא פסיבי כולו, הוא הופעת רצון השם נטו.
זה מוטבע.
ומה?
מוטבע.
אז אי אפשר לחתור, לא יכול לזייף. הוא לא יכול לזייף, כל כולו פסיבי, כל כולו מושפע ברצון השם. כלומר, אריה שהוא טורף, מה זה? הוצאה הפועל של הטבע, נכון? האם אריה יכול לסתות מהטבע שלו במילימטר? הוא יכול, כן, יכול להחליטו, אני לא הולך לפי הטבע שלי, אני, זה כמו להבדיל מיהודי, שהיהודי יכול להגיד, לא, אני הולך לא לפי הטבע, זה כן, נכון, כי אדם הוא בעל בחירה, אבל בעל חי, לכאורה לא יכול לסתות מהטבע שלו. אבל, ראו זה פלא, זה סודי תורה, זה ממש סודות תורה, מתברר לנו שיש מושג שנקרא חטא האדמה.
חטא האדמה?
כן, כלומר, הטבע חוטא. איפה זה היה? נכון, טוב, אבל האמת היא לא רוצה לפרט יותר מדי. כן, נכון, נכון, זה תוצאי הארץ. כן, עץ עושה פרי. לא עץ פרי. אבל האמת היא שזה סודות ש... רק נדבר על זה באופן כללי, מה שקשור אלינו. נדבר על זה שבאמת הדבר המפליא הוא שהאדם כשהוא חוטא לא רק משפיע על השאלה מה יהיה איתו באופן פרטי או מה יהיה עם כל הבני אדם. אלא האדם שהוא חוטא ובבחירה הוא סוטה מרצון השם, הוא בעצם משנה באופן מהותי את כל הטבע. מה זה מחטיא? חטא, הכוונה זיוף. כן? כן, אדם מחטיא במטרה, הוא, כן, הוא, יש את המטרה והוא מפספס. שימו לב, אז כאשר האדם חוטא, כיוון שהאדם הוא מרכז העולם, להפוק הם מאנשים שהם הירוקים, שמעתם על, על הירוקים, שכונות הירוקים, שהם חושבים שהאדם הוא ריח בעולם הזה. שהאדם מעורך בעולם הזה. מי בעל הבית בעולם הזה? זה הקופים, הם התושבים. הקופים וזה, הצמחים הם בעלי חיים. ואנחנו עורכים. כמה שאנחנו עורכים, אסור לנו לגעת בטבע. כן? אבל האמת היא, זה ודאי יש איזו נקודה אמיתית שאנחנו צריכים לשמור גם על איזשהו, כן? לא להרוס כל דבר. אבל אנחנו צריכים לדעת בדיוק הפוך. האדם הוא מרכז העולם. מרכז היקום. מרכז היקום. כל העולם, כל מה שנברא כאן זה לשרת את האדם, כן? וממילא הקשר הרוחני לטוב ולמוטב בין העולם לאדם זה קשר בל ינותק. ולכן זה דבר מוחלט, כמו שאנחנו לומדים מחז"ל, שכשהאדם הראשון חטא, מה קרה? הארץ חטאה. איך הארץ חטאה? מה זה הארץ חטאה? מה? הארץ היא, מה, היה לה בחירה, היא החליטה לחטוא? מה הכוונה? זאת אומרת, זה כן קלקול יסודי, כל הטבע, כל המציאות הטבעית היא... השתנתה לגמרי, התקלקלה, הטבע מקולקל. טוב, יש כאלה אומרים ש... שאלה, מה יהיה בעתיד לבוא, האם אריה יטרוף או לא? יש אומרים, מה? נכון, יש כאלה אומרים שזה שאריה צריך לטרוף, זה גם מצד האדם. האדם מתקלקל ולכן האריה צריך לטרוף. או לא. יש שאלה, הרמב"ם אומר שזה לא, הרמב"ם אומר שזה לא ישתנה שום דבר. אבל יש כאלה אומרים, באמת, הנה חינם, מכל ההתנהגות שהיום של בעלי חיים, של הטורפים, זה רק מצד מה? חטא האדם. לכן צריכים לתפוס את הנקודה הזו. שמעשה של האדם ודאי הוא משפיע על המציאות הפרטית שלו. ומעגל הבא זה משפיע על החברה, ומשפיע על העם, ומשפיע על כל העולם, משפיע על כל הבני אדם, ולא רק זה, הוא משפיע על מה? על כל היקום. כל היקום צריך להבין, כי האדם מקלקל בעצם זה משנה את כל סדרי הטבע. זה לא שהטבע איכשהו, המציאות העולם איכשהו, והאדם מה והוא חטא. לא, כשאדם חוטא, זאת אומרת, כל הבריאה משנה פאזה, מציאות אחרת לגמרי, כן, מציאות עם חטא, זה קלקול כזה שמשפיע בכל הרבדים. אין רובד שיוצא נקי מקלקול. אז ככה העולם מתקלקל. העולם הוא סוטה מהצד הנשמתי והאמיתי שלו. זה דבר מפתיע, כן, שהאדמה חוטאת, כן, ותוצא הארץ, עץ, עושה פרי. לא כטעם עץ, כטעם הפרי. כלומר, העולם הזה, כלומר, התכנון האלוקי היה שמה? שהתכלית תופיע במציאות. כן? אדם היה, אוכל, היה רואה עץ, היה יכול לאכול את הגזע. איך? כלומר, היה יכול להציל לפועל. כל דבר היה לו את התכלית. אפילו הגזע היה חלק מהתכלית. כן? עץ פרי עושה פרי. מה זה עץ פרי? שהעץ עצמו היה פרי. מה כוונה עץ הפרי? כלומר, התכלית, לא היה הפרדה בין התכלית לבין האמצעים. כל האמצעים היו חלק מהתכלית. זה הביטוי של עץ פרי עושה פרי. כן, הגזע הוא גם גם אמצעי, אבל גם תכלית. זה העולם האידיאלי. טוב, אני לא רוצה לפרט בנושא הזה, זה בספר בראשית, סודי תורה, סודות תורה. אבל נחזור לענייננו. בוא נראה. אומר המהר"ל, ומפני זה, ראויה התשובה להביא רפואה לעולם. מה פירוש רפואה לעולם? לפי זה, תיקון של הטבע, עולם אחר לגמרי. זה לא אדם בסדר, עכשיו מניח תפילין וזהו. זה משנה את כל, עושה רוויזיה שלמה בכל המציאות. עולם אחר, טבע אחר, הכל. כמובן שזה משנה, זה פשיטה שזה משנה גם את הבני אדם האחרים. יהודי שלומד תורה יותר טוב, זה משנה לא רק את כל היהודים, אלא זה משנה גם ודאי את הגויים, וזה הלאה, כל הבריאה, כל הרבדים. כן? זה ודאי שככל שאנחנו מתעלים, אז גם הגויים מתעלים. ויותר מזה, כל ההוויה יותר משוכללת, יותר ודאי ודאי, אפילו כפשוטו. כאשר העולם הרוחני מתוקן, אז גם אפילו כפשוטו, אין מחלות. באמת, כל זה שיש מחלות, זה נראה לכם נורמלי? זה שאדם חולה. נשאל שאלה כזאת, זה שאדם בכלל מת אחרי 120, זה נורמלי או לא נורמלי? מה? לנו נשמע נורמלי, נכון? זה קלקול, זה שקר, החטא. המוות זה שקר. מה זה שקר? זה זיוף, זה זיוף. לכן, הכהנים לא יכולים לראות את הזיוף הזה. כהנים הם שחיים את האידיאל. אדם שחל את האידיאל לא יכול לגעת במוות. כן, אנחנו כל כך רגילים למציאות המקולקלת, אז אנחנו, אחרי 120, אדם... כן, אדם מת. אומר המהר"ל, מה מרפא את העולם? מה מוביל את העולם לתיקונו השלם? מה? תשובה. אז שאלתי שאלה, אם ככה, מה, הרב, אם אני עכשיו אחזור בתשובה ואתפלל כמו שצריך, אז מיד זהו, העולם יהיה כבר עתיד לבוא, יהיה כבר זה? כבר לא ימותו? התשובה היא לא ככה. התשובה היא שהרפואה הזו היא תהליך של מילימטר ועוד מילימטר, זה תהליך ארוך, ארוך, ארוך. אבל אנחנו יודעים שכל צעד, כל יום, כשאדם חוזר בתשובה, אדם מקבל על עצמו, כמו שיש נוהגים, אדם חוזר בתשובה, בערב, לפני השינה, מקבל על עצמו תשובה, וזהו תיקן עוד מילימטר, לא רק בעצמו, אלא זה תיקון כלל עולמי, גלובלי. זה מה שאומר המהר"ל. מפני זה רויה התשובה, יביא רפואה לעולם. כל תשובה, כל מילימטר, כל מדרגה, זה תיקון גלובלי, גדול מאוד. כי הרפואה גם כן, כאשר הוא שב להיות כבתחילה. וכאשר בני אדם עושים תשובה וחוזרים אל התחלתם, העולם גם כן חוזר אל התחלתו לתקן כל קלקול שהוא בעולם. אז המהר"ל מחבר את הדברים. כיוון שתשובה, מה זה לחזור בתשובה? זה לחזור לטבע, שימו לב. המהר"ל שואל, מה הקשר בין החטא של האדם והחזרה בתשובה שלו לבין המציאות של הקלקול של העולם והריפוי של העולם? מה הקשר? שני שאלות שונות. אומר המהר"ל, הקשר הוא כזה, שמה? אם אנחנו מבינים שהנושא, מה זה חזרה בתשובה? זה לחזור לצד הטבעי הנורמלי שלי, למציאות הטבעית הנשמתית, כן? להתיישר עם המציאות הטבעית שלי. אז אני יכול להבין שאני סוחף אחריי את כל העולם להיות כמו מה? להיות טבעי ונורמלי. כן? כי אפשר לתפוס את התשובה האחרת. תשובה זה להיות יותר מוסרי, לא יודע, להיות צדיק. אז יפה מאוד שאתה צדיק, אבל למה שהחתולה תהיה יותר צדיקה? כן? אם אנחנו לא תופסים את התשובה כחזרה אל הטבע. לא, אלא תופסים סתם, אדם זה ראוי שיהיה יותר צדיק, כן? זה יפה מאוד, הוא נהיה יותר צדיק. כן, אבל מזה גם האריה נהיה יותר צדיק, מה הקשר? בסדר? אבל כיוון שזה לא ככה, מה זה חזרה בתשובה? מסביר כאן המהר"ל, מה זה? חזרה למציאות הטבעית הנורמלית, להתחלה, לטבע האמיתי, לרצון השם. כיוון שזה ככה, אז המהלך הזה, כמו שהוא רלוונטי אצל האדם, שיש לו בחירה, הוא רלוונטי גם לכל המציאות שסביבו. כי כל המציאות שסביבו, מה שמקולקלת, למה היא מקולקלת? מצד מה? מצד מה? שהאדם, שהוא מנהיג העולם, סוחף איתו את כל המציאות. וממילא, כאשר האדם חוזר לטבעו, אז מה קורה לכל העולם? חוזר לטבע. זה מובן ממילא. כן, האדם... כיוון שהוא חוזר לטבע, אז ממילא כל העולם חוזר לטבע. זה מה שהמהר"ל מחבר בין הנקודה הזו שהחזרה בתשובה היא חזרה להתחלה. על פי זה מבאר המהר"ל, זה מה שכתוב. גדולה התשובה שמביאה מה? נחזור למדרש, כן? לגמרא לפני כן. אמר רבי חנינא, גדולה התשובה שמה? שמביאה מה? רפואה לעולם. מה פשוט, איך היא מביאה רפואה לעולם? כי אם אני חוזר על הטבע, אני גורם לזה, אני גורר אחרי את כל העולם, מרפא את הפצעים. מה זה הפצעים? זה שהעולם הוא לא חי איך שהוא, חי כנגד הטבע שלו. מה זה אדם חולה? אדם חולה זה אותו אדם שחי לא לפי המציאות הבריאה והנורמלית. העולם שלנו הוא עולם חולה, ואנחנו על ידי תשובה, על ידי התרוממות, מחזירים את העולם לטבע שלו, זה רפואה לעולם, זה כלל עולמי, גלובלי, כל הרבדים של העולם. נמשיך הלאה. לפיכך אמר, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. שימו לב, כאשר העולם מתדבק בהתחלתו, באבן זה, אתם רואים? כאשר, זה המשפט המפתח, כאשר העולם, מה קורה לו? מתדבק. מה פירוש מתדבק בהתחלתו? חוזר לעצמו. סך הכל העולם צריך לחזור לעצמו. כאשר העולם יחזור לעצמו, אז לא יהיה מוות ולא יהיה חולאים, ובעצם העוצמה הטבעית תהיה הרבה יותר גדולה. עולם אחר לגמרי. ואמר, אז מה זה גדולה? מה פירוש גדולה? מה פירוש המילה גדולה לפי זה? מה זה גדולה תשומה? מה פירוש המילה גדולה? איך אתם מבינים? התשובה היא ככה, אל תסתכל על התשובה בממד המוסרי הנמוך. עכשיו זאת תשובה, היית רשע, גנבת, אל תגנוב. כן? זה כאילו רק שינוי בחירי מקומי. זה נקרא תשובה קטנה. אבל אתה לא תופס, כן? לפי ההבנה של התשובה הקטנה, אנחנו לא תופסים שיש כאן שינוי בבריאה. שינוי על חזור, שינוי עצום כזה, שינוי גדול. אדם מקומי חטא, חוטא בתשובה. אבל ברגע שאנחנו מביאים שהתשובה היא מה? מביאה מה? רפואה לעולם. אז אנחנו מבינים שיש כאן שינוי ממשי. בורא משנה את המציאות. אדם שחוטא בתשובה גורם למציאות להיות אחרת. אז זה לא שינוי מקומי. זה לא שינוי פרקטי. עכשיו אני חזרתי, עכשיו עשיתי ככה, עכשיו אני עושה אחרת. לא התפללתי, כן התפלל. לא תפילין, כן תפילין. לא. זה, אתה יוצר עולם חדש. זה נקרא גדולה תשובה. זה בגדל, זה בכלל. אתה משנה את כל המציאות. ממשיך המהר"ל ואומר, כשכתוב ואבן זה, אנחנו מבינים שיש כאן מה להבין. כלומר, מה שאומר זה רק קצה קרחון. כלל במהר"ל. כל מקום שכתוב ואבן זה, או שהוא גם לפני כן גם כותב, אין כאן, אני לא רוצה להאריך, כן? אי אפשר לפרש יותר. בסוף פרק א' כותב, אי אפשר לפרש יותר, נכון? זאת אומרת, יש הרבה מה לפרש, רק אי אפשר, זה לא המקום והזמן, נכון? ואבן זה, כלומר יש הרבה יותר, זה ממש פרשייה שלמה, היחס בין האדם לעולם וגדולת התשובה. נמשיך, ואמר, כתיב, מה כתוב? עכשיו כאן המהר"ל מסביר קצת אחרת מרש"י, מה השאלה של הגמרא, עכשיו נכנס לפשט הגמרא, בסדר? בוא נראה. ואמר, כתיב, שובו בנים שובבים, דמשמע מעיקר, כלומר, עכשיו המהר"ל מסביר, מה הפשט? כלומר, דמיד שהוא שב, יש לו רפואה. קצת, רש"י קצת מסביר אחרת. מסביר, מה זה שוב הבנים שובבים? מה אומרים לאדם? אתה צריך לחזור בתשובה, לא צריך רופא. אדם לא צריך ללכת לדוקטור כדי להתרפא. מספיק שאתה מחליט, אני חוזר בתשובה, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, אתה לא צריך אותי. אתה לא צריך שאני עכשיו אתאמץ לרפא אותך. מספיק ההחלטה שלך מלמטה, בן אדם, קם בבוקר, מחליט, אני חוזר בתשובה. שוב הבנים שובבים. משמע, שלא צריך את הפעולה של הריפוי של הקדוש ברוך הוא. זה פסוק אחד. כל התשובה היא מצד האדם. מסביר המהר"ל ואומר, כן, כלומר, זה ביד שהוא שב יש לו רפואה. וכך כיף, שוב רבנים שרבים, לא צריך שום דבר. חזרת בתשובה, זהו, רפואה. לא צריך ללכת למיון, לא צריך לדוקטור, שום דבר. וכתיב, פסוק אחר בכתוב, ערב פעם משובותיכם, שצריכים רפואה, מה הכוונה? לא מספיק שאדם מחליט. צריכים כאן תהליך חירוגי, פנימי, של תיקון הפגם. על ידי השם, על ידי הקדוש ברוך הוא, שהוא פועל על האדם ומתקן את הפצעים שלו, ומרפא את הפצעים. אומר המהר"ל, אז זה סתירה. תחליט, אז מה השאלה? מה הסתירה לפי זה? תחליט, האם תשובה, האדם יכול לחזור בתשובה מכוחות עצמו? או שהוא צריך מה? עזרה ורפואה ממי? מהקדוש ברוך הוא. סתירה, ככה או ככה. הוא מתרץ, על ידי אהבה. מסביר המהר"ל, כי מי ששב אל השם יתברך מאהבה, ודאי תכף ומיד ששב יש לו רפואה. כי מצד האהבה יש כאן תשובה גמורה. ואם שם מצד היראה אין כאן תשובה גמורה, וצריך רפואה מן השם יתברך. נעצור כאן ונמשיך להסביר בעזרת השם, אולי מחר, אבל אם אני לא נמצא אז ביום רביעי. באופן כללי, יום חמישי רק לא. באופן כללי, רק ביום חמישי אין. מחר, באופן חד פעמי, יכול להיות שלא יהיה שיעור.
איזה שעה שיעור?
זה נושא יום המיטה, זה נושא מורכב, לא... בסך הכל אנחנו צריכים להתכונן לקראת יום כיפור, אז אני... את הפרקים היותר חשובים.
איזה שעה שיעור?
כמה זמן נשאר? 3:15. כן, נכון. רצינו לתקן היום אחד, וזה היה שיעור. תקלה טכנית. איפה זה? מה רצינו לומר? כמה ימים יש עד יום כיפור? 14 יום. 20 יום, כמה? לא, צריכים קצת, מדי פעם לדלג. אז אתה נלמד את המערה באופן שיטתי, אבל דילוגו על האהבה. נעשה קצת...